שכלי, שכל אמונה שלא באה לידי ביטוי מתוך השילוב הזה, שילוב הנכון של הצד הטבעי של האמונה, האמונה התמימה, אם תרצו תקראו לזה ככה, האמונה הפשוטה, הרגשית, מה שנקרא להוות רגשי הקודש שבלב איש הישראלי, יש ספרים שזה כתוב בצורה כזו, כל זמן שהמימד הטבעי של האמונה לא מוצא את דרכו אל בית הגידול של השכל, כן? כמו שאמרנו, בלשונו של הרב קוק, כל עוד לא זורעים או לא מטילים את הזרע הטבעי של האמונה אל תוך השדה התורי, בלשונו של הרב, השדה התורי זה בית המדרש. כל עוד לא מטילים את הזרע הזה בשדה התורי, יש חסרון בהופעת האמונה. יש חסרון בהופעה שלה בעולם הזה. כן? יש חסרון. היא לא יכולה להתגלות ככוח סועד, תומך, מברר את מורכבות המציאות. היא תעמוד מול מורכבות המציאות, והיא תהיה, הייתי אומר, המומה. היא תעדיף להתרחק שני צעדים אחורה, להתעלם, להגיע למסקנות מצמצמות של אמונתיתנו, של משמעות, כן? משברי הדור הזה, התקופה הזו. היא תעמוד מנגד. לפעמים היא תבזה, היא תגדף, היא תחרף, היא תתעצבן, היא תתנתק, היא תנתק את בעליה מכל המתרחש, מתוך איזו אידיאליזציה של ניתוק, של איזה מין אמירה כזו של מה לי ולכל מה שמתרחש, אני נסגר בתוך בית המדרש, מה לי ולכל זה, אני אחכה שהמשיח יעשה את הדברים, שהוא יעלה אותי לארץ ישראל, שהוא יחפור בורות, שהוא ייתק רמים, שהוא יבנה בתים, אני לא מתעסק בזה. זה כל מיני דברים שיכולים להיגרם כתוצאה מחוסר ההיפתחות של האמונה הטבעית, כן? לשכל האמוני, נקרא לזה ככה. זה מה שראינו בפסקה ה'. פסקה ו' היא תברר לנו שבאמת אצל המאמינים הגדולים, שאצלם באמת התהליך של בירור האמונה הוא באמת ממזג יפה את הצד הטבעי והשכלי בבניין בלתי פוסק, מה שקרוי בניין עדי עד, בניין בלתי פוסק. אצל האנשים האלו, אצל גדולי האומה האלו, אנחנו נוכל להבחין תמיד בכתביהם, בדבריהם, במעשיהם, במידותיהם, כן? שהרב מתמקד כאן בעיקר בכתביהם. אנחנו נוכל לראות בכתביהם את המיזוג המופלא הזה של תום אמונה עם שכל עמוק. מהר"ל, רבי יהודה הלוי, כן? הניסיון לראות בספרים האלו, מהר"ל, רבי יהודה הלוי, ודאי וודאי ברב קוק, הניסיון, כן? הלא תמים לראות בספריהם כאיזה מין מסה שכלית, פילוסופית, ספקנית, שמציבה שאלות וסימני שאלה יותר מאשר סימני קריאה, הוא הבל, ולפעמים גובל אפילו ברשעות, אבל ודאי שלא בתום לב. הרב יאמר לנו, חלילה, לחשוד את גדולי ישראל, חלילה, שירשו לעצמם לכתוב ספרי אמונה, בירורי אמונה, מה שאנחנו קוראים, שלמרות שהם מרשים לעצמם באותם ספרים להעלות שאלות, ולהתמודד עם שאלות, בין אם זה שאלות חוץ יהדותיות, כדוגמת רבי יהודה הלוי, על הטענות אשר טענו עלינו, בין אם זה שאלות תוך, כן? בתוך עם ישראל. ההתמודדות שלהם עם השאלות האלו, היא התמודדות שיסודה ושורשה הוא בתום אמונה. באמונה גדולה ועצומה. וכל המימד השכלי שמופיע בספריהם, נכון שהוא בולט. נכון שהוא בולט. נכון שהוא בולט באופי המחקרי שלו, אבל זה משחק מחור. זה לא ניסיון לדון מחדש על מקומה של היהדות ומציאות השם. שטויות. זה מלא אמונה. מלא אמונה. זה בעצם טענתו של הרעבד על הרמב״ם, שהרמב״ם מעלה את המתייחס לאותה שאלה של, של ידיעה ובחירה. כן? זה עניין עמוק, כך הוא אומר, שאי אפשר להסביר אותו לכל אדם ואדם, אבל הוא מרמז שיש תשובה. אבל זה לא דבר ש... אז כועס עליו קצת, טוען עליו הרבד, למה אתה מעורר את השאלה הזו? למה אתה מעורר את השאלה הזו? אם אנשים פשוטים לא יכולים להשיב, תשובה עליה. או בלשנו של הרבד, השאר תמימים בתמימותם. תשאיר את הטבע האמוני הפשוט, שהוא מקבל את הדברים, בפשטות, ידיעה ובחירה, פשוט. אין לו יותר מדי קושיות, והוא לא שואל את הקושייה. אל תאיר ואל תעורר את הקושייה עד שתחפוץ מאליה. בעצם, בשיח הזה בין הרמב״ם לבין הרבד, באמת בא לידי ביטוי המורכבות שיש בחשיפה של תום האמונה לשכל האמוני. אבל זה גדולי ישראל. הדברים ש... אופה, אני חושב, אינסטינקט בריא. מה זה? אבל זה לא יחזור? מה, משהו נשבר אולי? זה לא יקרה שוב. אתה הרמת את זה אולי. פשוט הרמת את זה, כן. כן. בספריהם שמה הדברים נכתבים ומובעים ביחס מופלא, יחס מופלא ואמיתי ועמוק בין תום האמונה לבין השכל האמוני. ואין לחשוש, כשאתה עוסק בכתביהם אתה שמור מן המזיקים. לא. שומר מצווה לא ידע דבר רע. אתה יכול להיות בטוח במאה אחוזים שאתה שמור. תמיד מלווה את האופי השכלי של דבריהם, מלווה אותו תום אמונה, שאתה לא יכול שלא לראות את, עד כמה הצדיק הזה הוא מאמין, עד כמה הוא קשור באלוקיו. ומתוך הקשר העמוק הזה, הוא מגייס את השכל כדי להעמיק, לא להטיל ספק באמונה, אלא להעמיק ולגלות את אוצרותיה הפנימיים. אז בואי נראה מה אומר על זה. בפסקה ו' בכל ההשכלות, בכל הפילוסופיות האלוקיות, הננו רואים רק הרחבה של הנקודה הפנימית של חוש האמונה. התמסרות מוחלטת, התבטלות מוחלטת של השכל לאמונה. לוודאות הבסיסית של האמונה. לגמרי. למה הדבר דומה? אם אני אוהב אותך, אני מאוד קשור, מאוד קשור אליך. מאוד קשור אליך. ופתאום אני שואל אותך, מה אתה צריך? לכאורה. מי שישמע את השאלה, הוא עשוי לבוא ולומר, אתה כל כך אוהב אותו, אז מה אתה שואל מה אתה צריך? לא, אני שואל מה אתה צריך כדי להרחיב ולהעמיק את האהבה, להביא אותה לידי ביטוי. אני רוצה לדעת מה אתה צריך כדי להביא לידי ביטוי את אהבתי יותר מלך. השאלה היא באה להעמיק את היחס. היא לא באה להטיל ספק. היא לא באה להטיל מבוכה וספקנות. שאלת מה אתה צריך. זה דומה למה חובתי ועשינו. הנני, ויאמר השם לאברהם, אברהם ויאמר, הנני, אני בא לפניך, הטל עליי משימה, מה רצונך ריבונו שלנו? מה רצונך ועשה? ההתנדבות הזו היא מראה על קשר פנימי עמוק, והשאלה היא באה להעמיק אותו. זה ההבדל בין השאלות האלו לבין השאלות שביסודם הן מתנסחות ונבנות על בסיס של ספקנות פנימית, של חוסר ודאות במציאות השם יתברך, של הנחת יסוד רגשית, זה מה שנקרא כפירה רצונית, שאדם לא רוצה. הוא לא רוצה. הוא לא רוצה לעבוד השם יתברך, הוא לא רוצה לשמור מצוות. נשמע טוב ודאי רוצה, אבל לא, לא רוצה כרגע. אז שהוא שואל את השאלה, זה לא שאלה תמימה. השאלה הזו היא באה להטיל ספק במחויבות שלו כלפי שמירת המצווה. צריך להבחין מתוך מה נשאלת השאלה. יש פעמים שחלקים מסוימים מן השאלה, לאו דווקא אצל רשעים, אפילו אצל כל אחד ואחד מאיתנו. יש פעמים שהשאלה היא באה ממקום של סוג של איזה מרידה קטנה. איזה הטלת ספק. היא לא נשאלת בתום לב השאלה. חלקים מסוימים בשאלה. הנה, השאלה נשאלת מתוך איזה רגש של חולשה מוסרית. של איזה רצון להתיר לעצמנו משהו שהוא בעצם אולי אפילו אסור. כשאדם שואל האם מותר לשחק שחמט בשבת, אנחנו כבר יודעים שהרצון שלו זה לשחק. לכן הוא שואל. בסדר. כן? הוא רוצה לשחק. אם אנחנו נגיד לו שאסור לשחק, יכול להיות שהוא ירגיש לא נוח עם זה. הוא ירגיש סתירת לחי מסוימת. אוי, אסור לשחק, איזה בסה. אז פה השאלה, היא שאלה הלכתית, הכל טוב יפה, אבל היא משקפת איזשהו מהלך פנימי שבעצם רוצה לשחק. זה לא כל כך חשוב מה השם רוצה, השאלה מה אני רוצה. אבל אני אדם דתי, אז אני צריך לשאול. אבל שאלה לא באה להעמיק פה את האמונה. היא שאלה שבעצם תפקידה זה לנסות ולאשר לעצמי את הרצון הקדום שלי, והוא לשחק שחמט. אם אני בא לשאול את השאלה הזו, אך ורק כדי לדעת מה הרצון השם יתברך, ואני סס על אמרתך כמוצא של על רב, הכל טוב יפה. אבל כמה מצוי מן המרכיב הזה בתוך השאלה, לעומת המרכיב של מה רצוני ועשה. לא מה רצונך, מה רצוני. תסתכלו, המכתב מאליהו, הוא מרחיב בזה בצורה מאוד יפה, בקרח א', במאמר שנקרא מבט האמת. עמוד 32, בקרח א', נקרא מבט האמת. ושם הוא דן על אותם הרצונות, שבעצם מקשקשים בתוך נפשו של אדם, והם עומדים ביסוד שאלותיו. כדאי לבדוק, זה נקרא מבט האמת, להתבונן על עצמנו בצורה אמיתית, לראות מה מניע אותנו לשאול שאלות. כולנו נמצאים איפשהו, במהלך הזה של עידון השאלות, מה שנקרא שאלת חכם, של עידון שאלה, שהשאלה תבוא באמת ממקום, באמת ממקום שסולל את הדרך, לרצון הפנימי שלנו, שהשאלה היא סוללת הדרך לעשיית רצונו יתברך. נמצאים בדרך, כל אחד במדרגה שלו. אבל כדאי להיות עירני לסוגיה הזו. שאנחנו מתבוננים בספרי הגדולים, אלו שכבר הגיעו באמת למדרגה מרמה ונפלאה של בירור הרצון הפנימי שלהם, אנחנו רואים חזיון מופלא. איך השכל כולו קשור, כולו בטל אל משפטה של האמונה, אל הוודאות האמונית הפנימית. זה פלא. כמה ספרים אפשר לומר? כמה ספרים אפשר לומר שמרחבי השכל שמופיעים בהם שם, החקירות, הדרישות, כמה ספרים אפשר לומר שבאמת אותו שכל הוא נכנע לאמונה הפנימית? אני לא יודע. אתם יודעים מה? אני באמת לא יודע. במילים אחרות, על כמה ספרים אפשר לומר שיראתו של המחבר קודמת לחוכמתו? זה בעצם העניין. יראתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. למה היא מתקיימת? כי זה חוכמה אמונית. לכן היא מתקיימת. היא קשורה ליסוד הנצחי של האמונה. היא לא יוצאת מחוץ למחיצת הקודש של האמונה. לא. לא יוצאת. עכשיו, על פי זה צריך לבדוק. אגב, אנחנו רואים גם להרגיש את זה. מי שבאמת שואף לאמונה, כשהוא קורא ספר, אפילו שהוא שומע שיחה, הוא יכול להרגיש בתוך השיחה, האם באמת העוצמות השכליות שיש בתוך, העוצמות השכליות שיש בתוך הדברים, הם באמת יונקים או מביאים אל אמונה. הוא יכול להרגיש בתוך הנפש שלו אפילו, איזו הרגשה מיוחדת כזו של, רגע, אחרי השיעור, אחרי קריאת הספר שקראתי, אני יותר חזק באמונה? או יותר ספקן? או יותר אקדמאי? זאת אומרת, אני יכול לשמוע שיעור שיש בו שכלים נהדרים. ואני יוצא ממנו עם ראיות למתן תורה. אבל לא בטוח שאותו אדם שנתן את השיעור, הוא מאמין שהוא עמד למרגלות הר סיני. אז קיבלתי שיעור נהדר. אז יצאתי, כאילו פרופסור לאמונה, כמו שאמרנו, אקדמיה. אבל לא אקדם, יא. זאת אומרת, וצריך להבין שזה לא פשוט. על פי זה אגב, אנחנו צריכים להגיע למצב שעל פי זה, אנחנו קובעים מה יהיו הספרים שנקרא, מה יהיו השיעורים שנשמע, מי יהיו החברים שלנו, עד כדי כך. מה עם המראות שעליהן מסתכל? זה, זה, זה מגיע, זה מגיע, זה מגיע באמת, כן? תודה רבה. זה, כן, זה, 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 זה מגיע באמת לאיזה צורך לבנות לי תפריט, תפריט, שהתפריט הזה יחזק אותי, יבנה בי את בניין האמונה הפנימי, בניין פנים, לא חוץ. Okay. אבל לא הייתי מציע כרגע, לא הייתי מציע כרגע להחמיר יתר על המידה בדברים האלו. באופן כללי, אנחנו פה במקום הזה, ארון הספרים היהודי שבו אנחנו עסוקים, ודאי וודאי, ספרי ראשונים, אבל אפילו ספרי אחרונים, אני לא יודע אם אנחנו במדרגה היום לבוא ולומר, על ספר זה לומר, שמועה זו נאה, שמועה זו אינה נאה. אנחנו דיברנו על משהו מאוד כללי, מאוד כללי. וגם אם ישנם ספרים, שלא נוכל להגיד עליהם את מה שאומר פה הרב, בכל ההשכלות וכל הפילוסופיות האלוקיות, הננו רואים רק הרחבה של נקודה פנימית של חוש האמונה, שאותו כותב הוא בעצם מאמין עצום ואדיר. וכל מה שנשפח מקולמוסו זה בעצם אמונה שכלית או שכל אמוני. גם אם אנחנו לא מסוגלים להגיד את זה, אנחנו צריכים להיזהר מאוד, לא לפסול שום ספר. מרגע שהוא בא בקהל, מרגע שהוא יושב על המדף הזה, וכל אחד בסדר ההתקדמות שלו רשאי לי להחליט בשלב מסוים איזה ספרים הוא מקרב, איזה ספרי הוא מרחק. אבל בשום פנים אפילו לא לסול את הספר הזה. יכול להיות שאתה נמצא כבר בשלב שאתה, כן, מסתכל על הספר מסוים, אומר, די לי עם הספר הזה. זה כבר לא ממלא את נפשי, את הדרישה האמונית שלי, את הרצון להיפגש, הרצון העז שלי, להיפגש עם חוויה, כן, של אמונה. לא, זה לא. זה השייך לשלב שבו גיששתי לעבר האמונה, באמצעות הסברים, כן, אני כבר בשלב שאני רוצה לקבל ספרים כאלו שכותביהם יראתם קודמת לחוכמתם במדרגה גבוהה יותר. יש רשות, יש רשות, העיקר שזה יהיה בלי עונה עצמית, בלי התנסות, בלי שקר שאנחנו משקרים את עצמנו, שאנחנו נהיה שייכים למדרגה הזו. אתה רשאי לבוא ולהחליט. אני לא נכנס יותר לשיעורים של פלוני אלמוני. מי עכשיו אני שומע רק את הרב טאו? אומרים שהגאון מווילנה בסוף ימיו, הוא למד רק את החומש. הוא כבר לא, כן, סוף ימיו הוא למד חומש בלבד. הוא נפגש עם המקור, כן, עם המקור. לא יודע אם זה אותו עניין, אבל הוא נפגש עם האמונה שבחומש.
זהו, סוף ימיו. רק חומש הוא למד.
לא יודע, כמה שנים, כן? כמה חודשי, לא יודע, לא יודע. כך כתוב, כך כתוב בתולדות הגרים, אני נדוי. של רב מימון, או לא זוכר בדיוק כרגע, או הקדמה לספר דצניות, לא זוכר, שבי חיים ולא שם. לא זוכר, אבל זה דברים ידועים. סוף ימיו הוא למד חומש, מקרא.
אתה יכול? אתה יכול להחליט.
וגם אני רואה אנשים גם. שאנחנו עוקבים פה באמת אחרי אנשים מסוימים, מהלך השנים. אתה רואה לאט לאט איך יש שיעורים מסוימים, כן? שהם, כן, חיים עולים, חיים עולים. כן, חיים עולים. רוב תורתם, ועיקר תורתם, באמת לאט לאט הולכת ונקנית, כן? באמצעות המהלכים השכליים של גדולי האמונה, לפי דעתם, של דורנו. גדולי האמונה של דורנו, שבאמת... מרימים ברמה את דגל האמונה השכלית בבירורים עמוקים מאוד. כאשר נקודת התום הפנימית של האמונה, כן, היא נשמרת במהלך השיעור. מרגישים את זה, מרגישים שפי וליבו שווים, מרגישים, כן? וזה לא שחסר מאמינים, תבינו. זה לא שחסר מאמינים. אבל אינו, התלמידים האלו הם צמאים למאמינים שכלתניים. לאמונה פנימית שמנביעה, מנביעה מהלכים שכליים עמוקים. אבל בתנאי שזה יעבור מהנקודה של האמונה. יש אנשים מאמינים שאין להם מערכות שכליות עמוקות. יש אנשים שכלתניים שאין להם פידבק וגב אמוני, פנימי, עמוק, מספיק. אתה מרגיש שההתפשטות השכלית בשלב מסוים היא נעתקת ונפרדת מן האמונה. אתה מרגיש את זה. איך אומר רבי זיירא? מזכרת ברכות. על עצמו. כן? כתוב, מה זה קבע? מה זה תפילת קבע? שלא יכול לחדש בדבר. זה אחד הדעות. אחד הדעות שלא יכול לחדש בדבר. אם אתה לא מצליח לחדש בתפילה משהו, זה נקרא תפילת קבע. אמר רבי זיירא, אלמלי דמסטפינה, אלמלי דמסטפינה, אם לא הייתי מפחד, הייתי מחדש בדבר. ממה אתה מפחד? אומר הרב קוק, שהפחד של רבי זיירא לחדש במילות התפילה נבע כתוצאה מזה שהוא חשש שהתפשטות השכל שלו, האינטלקט, חריפות השכל, היא תלך רחוק מדי עד כדי כך שרגש האמונה כבר לא ידביק אותה, לא ישייך לה. ואז האמונה תהיה מונחת פה והשכל רץ לשם, אבל הם כבר לא יפרו זה את זה. יש מצבים שההתפשטות השכלית שלנו היא הולכת רחוק מדי. פיך ולבך כבר לא שווים. ההתפשטות השכלית הזו היא כבר איזה עולם בפני עצמו. זה כבר לא נובע מאותו לעת פנימי, אמוני. זה נהפך למין אינטלקט. עמוק אמנם, אבל מאוד קר ויבש, שהוא בעצם לא משקף את העולם האמוני. יש מצבים שאנחנו מאוד מתגעגעים ומאוד כוספים להיפגש עם ספרים כאלו של ענקי אמונה, עם שיעורים כאלו של ענקי אמונה. אנחנו הולכים להסתופף בצילה, להיפגש באמת עם אותו חוויה מופלאה של אנשים שפיהם וליבם, שכלם והרגש האמוני, תמיד הולכים ביחד. ויש כאלו. יש ספרים כאלו. יש דמויות, יש ספרים, אוכלי. יש שאלה. רוצים לשאול משהו, להעיר משהו? כן, רבד, אורי.
לפעמים יכול להיות, אבל אני יודע מהרבה תחומים.
שכל יד רב, כן.
יכול להיות מצב שאחד הוא פונה לזמן מסוים לעניינים טכניים יותר. בידיעה שאחר כך הוא יכיל עליהם את הרגש האמוני. מה זה? זה יכול להיות גם בתחומים אחרים. אם זה קשור לכל תחום אחר שהוא דורש הרמוניה שלה, של הספונטניות עם כלים מודעים. אז בן אדם יכול לגשת לתחום מסוים ולבנות את הכלים האלה הקרים. ואחר כך, מתוך ידיעה שאחר כך הוא יעטוף את זה בכל דבר כזה?
בפירוש. יש, זאת אומרת, אתה אומר, אני רוצה רק לחזור על הדברים, כי כך ביקשו מאיתנו. זאת אומרת, אתה אומר, למה אתה מדגיש כל כך את התנאי, למה אתה מדגיש כל כך את התנאי שהאמונה צריכה להיות קודמת להשכלה, ואחרת זו בעיה, האם אין מקום לפעמים להתחיל בהשכלה, ומשם...
לא אמרתי באפס, להתחיל מאפס בהתחלה, כן? להמשיך בהשכלה.
כן, בדיוק. אתה זה כבר התשובה. בעצם, זה כבר התשובה שלך, שהיא באמת תשובה נכונה.
לא, אבל זה
שאלה. זו בעצם...
אני רק מחדד את השאלה שלך.
כן. זאת אומרת, בסוף דבריך אני רואה את התשובה. כלומר, באיזה תנאי יש מקום להתחיל עם חיצוניות? שהחיצוניות הזו, או העיסוק החיצוני הזה, הוא מתוך מודעות, הוא מתוך מודעות, שמשהו אמוני בתוכי קיים. הוא חלוש. הוא לא חזק, האיתותים שלו הם איתותים, כן, ברמה נמוכה, ולכן אני עכשיו רוצה לעורר אותו באמצעות דבר חיצוני. הנחת היסוד שלי, שכאשר אני אעסוק בשכל, כן, ההיגיון השכלי הזה, הוא יעורר את הרגש. כי בסופו של דבר, הם שתי דברים שהם אחד. ההיגיון השכלי הוא בעצם השתקפות של היגיון פנימי. אבל ההיגיון הפנימי הוא לא מספיק חזק, הוא חלש, הוא נותן אותות חלשים. אז אני לוקח את המקבילה השכלית שלו, ואני מאמת אותו עם הרגש החלוש. לשם כך, כמו שאמרת, צריך התכוונות מלכתחילה. הרי אני בא לעסוק במשל כדי לעורר את הנמשל. אני לא עוסק במשל כמציאות בפני עצמה, כן? כאילו זו המטרה. אני עוסק בבניין החיצוני כדי לעורר את הבניין הפנימי. וזה כבר שייך לעיקרון החינוכי הידוע של ספר החינוך. אחרי המעשים נמשכים. אם זה נעשה בהתכוונות כזו, אין שום בעיה. זה אחד אל אחד. הבניין החיצוני, כן? הוא פועל מתוך הכרה יסודית, שיש בניין פנימי שאמור להתעורר, ואז באמת מתעורר הבניין הפנימי. אבל אם יש שכחה של היחס שצריך להימצא בין המשל ונמשל, כן? לא יצויר שאדם מתכחש לאמונה הפנימית שבתוכו. ומתוך כך, הוא הולך לעולם החיצוני, הוא יישאב על ידי העולם החיצוני. במקרה הגרוע, הבירורים השכליים שהוא עושה יציפו אותו בספקות עד כדי ספקות אכזרים, עד כדי הנחת יסוד שאין אלוקות. במקרה הטוב, הוא ייכנס לתוך עולם הגיוני שכלי, קר, עקר, שלא עושה פירות. כי השכל לא יכול לעשות פירות, אלא אם כן הוא מתחבר לעולם רגשי. העולם הרגשי הוא הנקבה, ובלי אישה אי אפשר שיבואו חיים בעולם. אתה יכול עד מחר עם הזרעים השכליים האלו, כן, לנפנף. אם אין רחם, שזה האמונה הטבעית, שום דבר לא צומח. זה שני הדברים שיכולים לגרם. לעומת זה בהתכוונות, כפי שאתה אמרת, ויפה אמרת, אנחנו יכולים לזכות שהזרע השכלי, בסופו של דבר, יעבר את הטבע. ייקלט יפה ברחם הטבעי. ויתחיל פה תהליך של עיבור, שבסופו של דבר, יוציא לאור. אמונה, כן, אדירה, שמתאימה להתמודדות עם חיי העולם הזה, כן, מתאימה להתמודדות עם חיי העולם הזה, היא מחדירה את האור האלוקי ואת הרצון האלוקי בתוך מצבי המציאות, המורכבים ביותר. זה נקרא להרכיב פיסח, או להרכיב פיקח על גבי עיוור. הנשמה היא עיוורת, והיא צריכה את השכל, היא צריכה את השכל כדי שיכניסת לתוך העולם הזה. עד כמה שהדבר נשמע מוזר. אבל ככה זה. תסתכלו בדעת תבונות. ראיתם בדעת תבונות? אתם מי שראה בדעת תבונות? שם זה, זה ויכוח בין הנשמה והשכל. כן? דבר מוזר. מוזר. שם הנשמה יש ספקנית, והשכל הוא שעונה לה על שאלותיה. מה, זה לא נראה מוזר? זה שייך בדיוק לסוגיה של חדורי עולה הכר. איך יכול להיות שהנשמה שואלת את השכל? הנשמה שואלת את השכל? איך זה יכול להיות? אבל למה זה דומה? שטר של מיליון שקל אי אפשר לקנות אותו בחנות, אלא אם כן פורטים אותו לשקלים. השכל הוא פורט לשקלים. השכל הוא לוקח את הגודל האמוני הזה, והוא בעצם, על ידי הבירור, הבירורים שלו, הוא מראה איך קונים במקולת עם האמונה. איך עם האמונה הזו משרתים בצבא? איך עם האמונה הזו אומרים הלל ביום עצמאות? זה כוחו של השכל האמוני. שלא מסתסקים בבירורי אמונה, הנשמה לא יכולה להופיע בתוך המציאויות המורכבות של העולם הזה. לא יכולה. אדרבה, שהיא נפגשת עם המציאויות המורכבות, היא מלאה זעף. כעס על העולם הזה, על הקטנות שלו, על המעברים הקשים של האור האלוקי בתוך המציאות. היא לא יכולה להתמודד עם זה. היא חייבת עזרה של השכל. זה הסיבה שהנשמה שואלת את השכל בדעת תבונות. היא מבקשת את העזרה שלו כאותו הכפרי שעוזר לתייר לחצות את הנהר. כי הוא גר שם ליד הנהר. אם אתה לא תשתמש בידע של הכפרי הזה, זה לא משנה איזה איש הייטק אתה. אם הוא לא יעזור לחצות הנהר, התנין יטרוף אותך. עם כל ה... אתה צריך את הכפרי הזה. הוא יעביר אותך. בסירה הקטנה שלו, בחושים הרגישים, הוא מכיר את השטח, את תוואי השטח. זה צריך להיות היחס שבין השכל לנשימה. השכל כאותו כפרי שמתמצא בבירורים האלה שבתוך הזמן והמקום, והוא לוקח את האור הגדול ומחדיר אותו בתוך המציאות. אז בסדר. כן? שאלה חשובה, ביררנו את התנאים, באיזו תנאים באמת, כן? יש מקום להתעסקות השכליות, להתעסקויות השכליות, ובסדר. אז לא נראה שיש בעיה בדבר הזה. כן, עוד שאלות נפלאות כאלה. נו? כן. הלאה. בכל ההשכלות, בכל הפילוסופיות האלוקיות, הננו רואים רק הרחבה של הנקודה הפנימי של חוש האמונה. ויראת שמיים, הבורה הטבעית. שכדי להרחיב את גבוליה, לפתח את הכוח העצור בה, דרושים כל סעיפי הלימודים. כמו שהסבר, כן, תפקידו של השכל זה להרחיב את גבוליה, לפתח את הכוח העצור בה, בשביל זה דרושים כל סעיפי הלימודים. כן? איך האמונה מתגלה באורקים הדקים, בנימים. איך האור הגדול של האמונה והדבקות באלוקים מתגלה בכל מצבי החיים. כן? כל מצבי החיים. דרושים כל סעיפי הלימודים. בין המעשיים, בין העיוניים, השכליים וההרגשים. כן? בעצם הרב מונה כאן את ארבעת הצינורות שדרכם מתגלה האמונה הבסיסית. המעשיים, העיוניים, או יותר נכון שזה ארבע שהם שניים. יש לנו את המעשיים, כן? כלומר שזה לימודי ההלכה, והעיוניים זה לימודי המחשבה. זאת אומרת, שתי צינורות עיקריים יש לנו. יש לנו את הצינורות המעשיים, שהם מובילים את אור האמונה הכללית בתוכם, אלו לימודי ההלכה, ויש לנו את הצינורות המחשבתיים, שזה ספרי האמונה כפי שדיברנו מקודם, כן? כל אותם ספרים מופלאים, כוזרי, מהר"ל, ספר עיקרים, אמונות ודעות, ספרי רב קוק ודומיהם, שזה הלימודים העיוניים. אבל, שנתבונן, אנחנו נראה שכל לימודי ההלכה האלו, וכל לימודי האמונה האלו, הם משרתים באופן מוחלט את האמונה הפנימית, שמתגלה דרכם, בהמון צבעים, בכל צבעי הקשת, בהמון אופנים וגוונים. אבל סוף סוף בשורש זה אחד. שום גוון הוא לא יליד חוץ. שום גוון פה הוא לא יוצא מחוץ לאמונה הבסיסית. הם כולם קשורים. יש פה קשר אחד שיוצאים ממנו המוני, המוני, המוני חוטים, גדולים וקטנים. אבל הכל עולה בקנה אחד. ממקום אחד זה יוצא, ולמקום אחד זה חוזר. בין המעשיים, בין העיוניים, השכליים וההרגשיים. גם הרגש, צינור חשוב, גם הוא מתגלה בעצם כמכשיר וכלי שדרכו מתגלה את האמונה. על כן, בזאת תלויה היא ההצלחה של הלימודים. כשהם מקושרים יפה לנקודה החיה הפנימית, הטבעית, לנשמת האדם. והמאירה באור חיים אמיצים בנשמה הישראלית בייחוד, היא נקודת קדושת האמונה האלוקית. יסוד יראת השם באמת, מתוך שאיפת חיים פנימיים, מתוך הרגשה עירה וזהה, אדירה ומכוננה בכל חוקי החיים היותר עזיזים, שכל הנשמה כולה, בכל חושיה, כוחותיה, אורותיה ונטיותיה, קשורים וקבועים בה. בפשטות, מה אומר לנו פה הרב? אתה רוצה שתהיה תועלת כאשר אתה לומד ספר של המהר"ל? אתה רוצה שתהיה תועלת בלימוד שלך? אתה רוצה שתהיה תועלת בכתיבת חידושי תורה שלך? כלומר, בין כאשר אתה לומד את ספרו של מאמין כזה, בין אם כאשר אתה עצמך מברר בירורי אמונה, מהו התנאי להצלחת הלימוד? בין שאתה לומד את ספרי הקדושים, בין כאשר אתה בעצמך שואל שאלות ומברר בירורי אמונה, הכלל הוא עד כמה, זה מה שאמרת, אורי, אמרת יפה, עד כמה באותו זמן חיה בך הנקודה האמונית הפנימית. ככל שהנקודה האמונית הפנימית חיה בך בשעת הלימוד, ככה אתה בעצם נכנס להיכל האמונה של הרב קוק. אבל אם הנקודה הפנימית שבתוכך היא לא מספיק חיה, לא מספיק חיה, בסדר. אתה תקרא את דברי הרב קוק, ויכול להיות שתגיד את מה שאמרו אנשים מסוימים, לא רק על ספריו, אמרו את זה על הרמב״ם, אמרו את זה על הרמח"ל, אמרו את זה על ספרי הרב קוק, אמרו את זה לגדולים רבים. למה? כי בשעה שהם למדו את הרמב״ם, הם לא הצליחו לראות את נקודת האמונה הפנימית שממנה דבריו יוצאים. תסתכלו במאמרי הראיה, במאמרו של הרב קוק, שמה, לדיוקנו של הרמב״ם. שם הרב קוק מברר שבעצם כל כתביו של הרמב״ם, ולא פחות מכל כתביו, כתביו הפילוסופיים, מורה נבוכים, כל הספרים האלו, כולם, הנקודה הפנימית שלהם זה נקודת האמונה של הרמב״ם. מכיוון שנקודת האמונה שלו היא כל כך אדירה וגדולה, אומר הרב קוק, הוא יכול היה לצלול במים האדירים של הפילוסופיה היוונית, ולהראות איך גם גרעין החוכמה שלהם היא בעצם שייכת לעם ישראל, ולהחזיר את זה הביתה. כדי לצלול במים האדירים של הפילוסופיה היוונית, ולגייר אותה, ולהחזיר את הניצוצות הבלועים בחוכמה החיצונית הזו לעם ישראל, צריך להיות הרמב״ם. צריך להיות איש מאמין מאוד. אבל מכיוון שמדרגת האמונה של אותם האנשים שקראו בדבריו של הרמב״ם לא הייתה פנימית ועמוקה כזו, כמו שהרב אומר כאן, היא לא הייתה בהרגשה עירה וזהה, הזדהות, זהות, אדירה ומכוננה, מכיוון שלא הייתה במדרגה הזו, ואותם אנשים אולי גם לא רצו לפתח אותה, הם התפתחו, הסתפקו רק באותו גרעין אמוני ראשוני, מה הפלא שהם ניתקו את חוכמת הרמב״ם מאמונתו הפנימית. ואז כבר הדרך סלולה להפרדה, לאותה הפרדה מסוכנת, שהם הפרידו בין חוכמתו לבין אמונתו. וכרגע אפשר להגיד שהרמב״ם כבר הלך אחרי חוכמה יוונית, והוא התרחק מאמונת ישראל, אפשר להגיד. אבל כל הפוסל במומו פוסל. אחד מן הגדולים אגב, שבאמת נלחם ברמב״ם, אחד מן הגדולים, כן, כך כתוב בשם הגדולים, ספר שנקרא שם הגדולים, ספרו של החידה, שאת הספר הזה הוא באמת אסף בתוכו, כן, כתב על ספרי גדולי ישראל, ארון הספרים היהודי, והוא נתן ככה על כל גדול וגדול, על כל וגדול וגדול הוא כתב כמה דברים לדמותו, ושם הוא מביא גם את רבנו יונה מגירונדי, עצום וענק בחידושי השס, חידושי האמונה שלו, שערי תשובה. הוא מביא את רבי יונה מגירונדי, ושם, או שזה נאמר בעל פה או בכתב, נדמה לי שזה כתוב שם, הוא כותב שהספר שערי תשובה, הנודע לתהילה, נכתב כחלק מחזרה בתשובה של רבי יונה, רבנו יונה מגירונדי, על זה שהוא תקף את הרמב״ם וכתב עליו דברים, אמר עליו דברים לא מכובדים, על הדברים שהוא כתב, על הקרבה שלו לחוכמת יוון. אחרי שהוא למד על גדולתו של הרמב״ם, הוא כתב את הספר שערי תשובה כמנחה או כחזרה בתשובה. את כל הספר הזה, כך אומרים, כאילו חזר בו, שהוא הבין את גודל האמונה של הרמב״ם, חזר בו. כלומר, אם אתה רוצה להיות שותף לחוויה האמונית של הרמב״ם, אתה צריך לבוא מתוך קשר לאמונה הפנימית שבתוכך, לרצות להיות מחובר לאמונה הישראלית הזו, לתמימותה, לקדושתה, ולרצות להתפתח. רצות להתפתח. אז יכול להיות שתבוא לך מזה ברכה. יכול להיות אגב, שמה שכותב רבנו רבי נחמן מברסלב, שלא טוב להתעסק בכתבי הרמב״ם, זה בגלל שהוא משער שמדרגת האמונה של אותו הדור שבתוכו הוא חי, היא לא מספיקה כדי לראות את הניצוץ האמוני שבדברי הרמב״ם. היא לא מספיקה. לכן כדאי לקרוא בספרים של יותר תמימי אמונה, שדבריהם לא מציבים אתגר של חיבור בין שכל לבין אמונה פנימית. תעסקו בספרי התמימים. לא צריך להתעסק בדברי הרמב״ם. ספרי התמימים, די לנו בהם לעת עתה. לפי מדרגת, כן? כאילו אני מכניס מילים בדברי רבי נחמן. יכול להיות שאני טועה. אם אני טועה, אני מחזיר את הדברים. אבל אולי, אולי, כאילו אומר רבי נחמן לבני הדור ההוא, לפי מדרגת האמונה שלכם ושאיפת העמקתה בשכל טוב, לפי המדרגה שלכם, עדיף שלא תתעסקו בדבריהם של אלו שמרחיקים לכת ומעצימים את החקירה האמונה השכלית. כי אם אתם תלכו בעקבותיהם, אתם תלכו לאיבוד. יכול להיות שיבוא דור שהדרישה האמונית תתגדל, כמו שאנחנו ברוך השם זכים בדורים. הדרישה האמונית לפיתוח האמונה והמקטה תתגדל. ואז אפשר לפתוח מחדש את הרמב״ם. אולי, אם הרב, רבי נחמן היה בדורנו, ייתכן שהוא היה עומד לימינו של הרב קוק, והרב קוק הוא משורש נשמתו של רבי נחמן. ויכול להיות שהרב קוק הוא בעצם שופרו של רבי נחמן בדור הזה. וכאילו מדבר מגרונו של רבי נחמן שאומר לנו, בדור הזה זה אפשרי. בדור הזה זה אפשרי. דרישת העמקת האמונה הגיעה למדרגה כזו, שאתם יכולים לפתוח את ספרי המהר"ל, ואתם יכולים לפתוח את מורה נבוכים של הרמב״ם, ואתם תראו ברכה בעמלכם. אולי הרב קוק הוא שופרו של רבי נחמן, כי הוא משורש נשמתו, והוא נושא הכלים שלו, והוא מעמיק את כוונת דבריו, ועושה אוזניים לתורתו. עד כדי כך ששמעתי מאחד מזקני ברסלב של הדור הזה, הרב קניג, כך שמעתי מהרב שרקי, ששאלו את הרב קניג, מי הוא חסיד ברסלב אמיתי? אז הוא אמר, הרב קוק, בצפת הרב קניג. עושה דברים באמת מופלאים, העומק שבהם, צריך להבין מה הכוונתו. אבל יש לי תחושה, ושמעתי לא מעט בעניין הזה, שהרב קוק הוא במרוץ השליחים, במרוץ השליחים הזה, כן? רבי נחמן, הרב קוק, הלאה. יש לרב קוק תפקיד עצום בעשיית אוזניים לתורתו של רבי נחמן. ואולי, אולי, 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 אפשר לומר שהקריאה הגדולה של הרב קוק לבירורי אמונה, שמסתמכת על הכרת נשמות הדור הזה, היא בעצם פותחת פתח. כן? פותחת פתח להבנת כוונתו העמוקה של רבי נחמן. אמרתי פעם לחסיד ברסלב, שקשה מאוד להיות ברסלבר, אמיתי, אם אתה לא מבין את הרב קוק. הוא היה קצת בהלם. זה מסקנה מרחיקת לכת שיוצאת מתוך דברים, עם דברינו אמיתיים. הוא אמר לי, זה מעניין, זה חדשני, אבל רבותיי לא אמרו לי כך. בסדר? בסדר. לכן, במה תלויה הצלחת הלימוד של הספרים האלו? ובמה תלויה הצלחת ההשכלה של כל אחד ואחד מאיתנו? רק לפי אותה עמידה שמקננת, מורגשת, עירה, חזקה בנו, אותה דרישה פנימית לפיתוח אמונה. בזה זה תלוי. אז רואים ברכה בלימוד. מתוך הרגשה עירה וזהה, אדירה ומקוננה, בכל חוקי החיים היותר עזיזים, שכל הנשמה כולה, בכל חושיה, כוחותיה, אורותיה ונטיותיה, קשורים וקבועים בה. על פי זה כל אחד מאיתנו יחליט, עד כמה הוא מרחיק לכת וחקירותיו השכליות, איזה ספרים הוא פותח, איזה ספרים הוא לא פותח. אגב, יש תקופות, אני חייב לומר, על עצמי, יש תקופות שאני לא מתחבר לספרים שכלתניים מסוימים. אני מרגיש יותר צורך לחזק את תום האמונה. ממש לחזק את תום האמונה. אני מניח שכל אחד יוכל לדווח על חוויה כזו גם אצלו. ויש תקופות שאין פחד. נפתח יותר לספרי שכל, ואני מרגיש שזה לא מרחיק אותי. לא. יש תקופות כאלו, תקופות כאלו. צריך להיות כל אחד להיות אמיתי עם עצמו. על פי זה להחליט איזה ספרים יהיו על שולחנו בכל זמן. טוב, אנחנו נצר כאן יום.